כל חי אונליין 93fm.co.il. ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר ומנדי אור, שבזכותם קולות השידור מגיעים עליכם. מאזינים יקרים, האמת שהייתם חסרים לי מאוד בשבועיים האחרונים. שבועיים בהם הייתי בקור מקפיא עצמות, בקור של מינוס 14 מעלות בניו יורק. השהות שלי היא לא הנושא. דווקא החזרה לארץ זה מה שמעניין יותר. כרטיס הטיסה שלי היה מיועד ליום חמישי בצהריים שעון ניו יורק, כך שיגיע בעזרת השם ביום שישי לפנות בוקר לכבוד שבת קודש. ביום רביעי, בעודי נוסע ליעד מרוחק לפגישות, הגיעה הודעת מייל מחברת התעופה, וזה לשונה. טיסה LY28 מניו יורק לתל אביב בוטלה. להזמנת טיסה חלופית, אנא חייגו ל, וכאן מוצג המספר, עמכם הסליחה, אל על. מאזינים יקרים, בואו נבין את הסיטואציה שבה אני נמצא. בניו יורק צהריים, בישראל 7 שעות מאוחר יותר, כלומר לילה. סוכנות הנסיעות כבר סגורה מזמן. באלעל המתנתי על הקו למעלה משעה ללא מענה. גם אם היו עונים לי, אין להם כיצד לפתור את בעייתם של 400 נוסעים בסוף שבוע. מבחינתם, שישארו בארצות הברית עד אחרי שבת. לא מעניין אותם שהפסד את הפגישות, ביטל את התוכניות, המציאות שיש לך משפחה שממתינה לך בקוצר רוח, כלום לא מעניין. בוודאי מאזינים יקרים, תשאלו למה. אז הנה התשובה. בהודעה לקונית באתרי החדשות הופיע שלא נמצא טייס שמסכים לטוס. כן, כן. חברה מתחייבת ללקוחותיה הנאמנים, אבל אין לה איך לעמוד בהתחייבות, כי אין טייסים. והטייסים איכן? הם פתחו בשביתה, כי יש להם איזה מחלוקת עם החברה על סכום הכסף שהם יקבלו ביום שיפרשו מהחברה. אנשים שאמורים להיות אחראים על חייהם של 400 נוסעים בטיסה. כשזה מגיע לבעיה האישית שלהם, מתנהגים כמו ילדים קטנים, ללא טיפת אחריות. בסופו של דבר, מנהלת סוכנות הנסיעות של בית חם, גברת ברכה מאידיאל טורס, הפכה את העולם בכדי שהגיע לפני שבת לארץ הקודש. חשבתי הרבה על התופעה. כיצד אדם מרשה לעצמו להתנהג בצורה כל כך לא אחראית? מייחן העוז, החוצפה, להשאיר אלפי נושאים בלי פתרון. והכל בגלל אינטרס אישי קטן? בקריאת התורה ניתנה לי התשובה. זה לא משהו חדש. ההתנהגות הזאת מוכרת אלפי שנים. גם פרו העיקש ראה איך כל ארצו ועמו נחרבים עד היסוד. אבל הוא, בשלו, לא אשלח את עם ישראל. המציאות שמיליוני אנשים סובלים בגלל אדם אחד, לא חדשה. היא כבר נמצאת משחר ההיסטוריה. כשחשבתי על התוכנית להיום, ביקשתי לקחת את התנהגותו של פרו, ואת השאלה שחזל שואלים, למה פרו קיבל עונש? הרי כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא אומר למשה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. זאת אומרת שלא הייתה לו ברירה. העיקשות של פרעו הייתה משהו שהקדוש ברוך הוא שם בליבו, כפי שאנחנו יודעים, לב מלכים ושרים ביד השם. ואם כן, למה הוא נענש? התשובה גם היא ידועה. מאחר והוא החל בעיקשותו, הקדוש ברוך הוא המשיך את העקשנות הזאת עד שבאמת זה לא היה בשליטה שלו. מאזינים יקרים, אנחנו רואים ילדים שנולדים עיקשים. זוהי תכונתם. השאלה שלנו, כיצד מתמודדים עם ילד שהוא עקשן? כיצד מתמודדים עם ילד שיש לו צורך גדול בכבוד? ילד שתמיד צריך להיות צודק, הכל מגיע לו. ובקיצור, ילדים שיש להם בעיות התנהגות כתוצאה מהתכונות שהם קיבלו. נעשה זאת בעזרתו של רב אברהם פרידמן, עוס קליני, מטפל בבעיות התנהגות אצל ילדים ובני נוער. לילה טוב לך, אברהם.
לילה טוב, אריה.
עוד לפני שאנחנו מדברים איתך ופותרים את בעיות העקשנים, אנחנו נזמין את המאזינים היקרים שלנו, שרוצים בוודאי להתייעץ איתך כמומחה של 30-40 שנה. אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93. אתם יכולים לשלוח לנו גם פקס ב-03-616-4477, או לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי, בחלונית הודעה לשידור. רב דוד קליגר, האחד והיחיד, יקבל את ההודעות שלכם, את הפניות שלכם, ויעלה אתכם לשידור. אז אברהם, בוא תגיד לי, מה עושים עם ילד שנולד עקשן? ואתה יודע מה, נשאר אותך שאלה יותר קשה. מה זה עקשנות? זה טוב או לא טוב?
השאלה שאתה שואל היא שאלה מצוינת. עקשנות זה אחד מהתכונות האופי שיש אצל כל בן אדם. ותלוי איך הבן אדם משתמש בתכונות האלו, כך יוצא לפועל ההתנהגות שלו.
כתוב בחז"ל, העקשן יצליח. נשמע שזה טוב להיות עקשן, לא?
זה יכול להיות טוב, יכול להיות גם לא טוב. זה תלוי איך אנחנו, באחריות שלנו כלפי עצמנו, כלפי מי שאנחנו אמורים להיות ורוצים להיות, איך אנחנו לוקחים את זה וכמה אנחנו משתמשים בעקשנות הזאת, כמה אנחנו שולטים על העקשנות וכמה אנחנו נותנים לעקשנות לשלוט עלינו. אם מותר לי רק להוסיף עוד מילה כאן.
בוודאי. המיקרופון שלך, המאזינים עוד מעט יציפו אותך, אבל המיקרופון שלך.
תודה. קודם כל, זה באמת מאוד מרגש לשבת איתך. פה אריה, אתה עבדתי בבית חם לתקופה של כמעט 10 שנים.
זכור לטוב.
והקשר שלנו עוד ממשיך, וכיף לי לשבת איתך פה, בטלפון, ובית חם עושה עבודת קודש, ולא יושב על עלי דפנה, אם כך אומרים בעברית, אני, כמו ששומעים, אני עולה חדש.
כן, רק 30 שנה בארץ.
כן. ובאמת ממשיכים לפתח ולגדול, והעיקר לחפש את הדרך לעזור לאנשים.
זה נכון, מודה באשמה.
זה דבר ראשון.
אבל אסור לשכוח את היסודות, אתה היית מהראשונים שעשו את העבודה בבית חם בליווי של אנשים מתמודדים, ואחרי שכבר קצת, איך אומרים, סבעת מזה, אז אני זוכר את היום שהלכת, אתה יודע, זה לא כל כך הנושא שלנו, אבל אני זוכר את היום שהלכת, ואני זוכר את מה שאני אמרתי ביום שאתה הלכת. אז מעבר לזה שהייתי מאוד עצוב, וכל הצוות שלנו היה מאוד עצוב, אז אני סיפרתי שאברהם אבינו, שקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך, הוא לא אמר לו לאיפה ללכת. הוא אמר לו, לך. והגדלות של אברהם הייתה שהוא היה יכול ללכת בציווי של הקדוש ברוך הוא, בלי לדעת לכיוון שאותו הוא צריך ללכת. אני זוכר שאני אמרתי לך שאני מתפעל מהגבורה שלך, ששאלתי אותך, נו, אז לאיפה אתה הולך? אני הולך, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותי אף פעם, לא יעזב אותי אף פעם, והנה ברוך השם אני רואה שמהעזיבה שלך את בית חם, אמנם בית חם מפסיד בגדול, אבל הרבה מאוד אנשים הרוויחו את הטיפול שאתה נותן להם ועושה עבורם, והנה הגעת לארץ המובטחת, גם אברהם אבינו יצא ממקום פחות טוב והגיע למקום טוב. אז בוא נחזור לנושא שלנו, ילד עקשן. אמא שלו אומרת לו 1,000 פעמים דברים. הוא עקשן, הוא לא שומע. מה אתה אומר לאמא הזאת? מה עושים עם זה?
קודם כל, אני מדבר עם האמא קצת על מה קורה בבית, באיזה פעמים הוא עקשן, מה קורה, איך זה בא לידי ביטוי.
מה גורם לו להיות עקשן?
מה גורם לו להיות עקשן? אנחנו, באיזשהו מקום, אני מניח שזה תכונת אופי שלו, שהוא יותר עקשן מאשר ותרן.
כן, אבל אתה יודע, הוא לא עקשן תמיד, הוא עקשן כשאומרים לו ללכת להתקלח, אבל הוא פחות עקשן כשבאים ואומרים לו, טוב, יש משחק חדש, בוא לשחק, שם אתה לא רואה את העקשות שלו. זאת אומרת, הבן אדם מפעיל את העקשנות שלו, נכון? זאת אומרת, זו תכונה שאתה מפעיל אותה או משתמש בה יותר, נכון?
זו הצד הבריא של העקשות. כשבן אדם יכול להפעיל את העקשות שלו, מתי שהוא מרגיש שזה המקום הנכון לעשות את זה.
מה שאתה אמרת קודם, לשלוט בעקשות. זאת אומרת, הוא יכול להפעיל את זה, והוא יכול להחליט, עכשיו אני לא עקשן.
נכון. הדבר הראשון שהייתי אומר לאמא לא לעשות, זה להגיד, וואי, איזה עקשן אתה, אתה כל הזמן מפריע.
לא לריב איתו.
לא לריב איתו על זה, לא לשים את זה כתכונה שלילית. אלא, אז קודם כל, לא להגיד, בגלל העקשנות שלך, הבית הפוך, או החדר שלך הפוך, או...
בוא, אברהם, תדע, הילד עכשיו לא שומע אותנו כי הוא ישן, אבל בינינו זה נכון. ילד עקשן יכול להפוך לך בית שלם.
אוקיי, אז שאלה, איפה אנחנו מחזקים אותו? האם אנחנו נותנים לו להרגיש שהוא זה שהופך את הבית, או אם אנחנו נותנים לו להרגיש שהוא חלק מהמשפחה, ואנחנו פה עם העקשות שלו, איך אנחנו לוקחים את זה, ולוקחים את כל האנרגיה הזאת, וזה המון אנרגיה שנכנס לתוך העקשות שלו, איך אנחנו לוקחים את זה, ועוזרים לו לראות מה יש טוב בזה.
אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, שאם אתה אומר לילד, אתה הופך לי את הבית, אתה כאילו מתדלק את העקשות שלו, אתה נותן לילד למעשה כוח נגד ההורים.
בהחלט.
ולכן, הדבר הנכון, קודם כל, הורים יקרים, יש לכם ילד עקשן? אל תיתנו לו עוד כלים וכוח נגדכם. מספיק מה שיש לו ביד, אל תיתנו לזה עוד לגיטימציה.
בהחלט. כשנותנים לזה, לגיטימציה הוא צריך כדי להרגיש את עצמו. כי זה חלק ממנו, זה חלק ממישהו, זה חלק מהאנושיות שלו. הוא לא יכול פתאום יום אחד להגיד, אני לא עקשן. זה לא המקום. איך אנחנו לוקחים את זה, ועוזרים לו להבין מה הכוח, איזה כוח
איך
חיובי.
איך מתנהגים עם הכוח הזה.
בדיוק.
אז אברהם, אנחנו, בלי להתעקש, חייבים כרגע לצאת לפרסומות, כי זה החובה שלנו. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה, יש לנו גם התנחת המוזיקלית מאוד מעניינת שהכין לנו רב דוד, ומיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים עיקרים, שבנו עליכם עם השיר הנפלא הזה, עם אין אני למילי, זה אחד הנושאים שלנו, שאנחנו היום נדבר עם רב אברהם פרידמן, עובד סוציאלי קליני, מטפל בבעיות התנהגות עם ילדים ובני נוער. אתם מאזינים עיקרים, אם יש לכם ואתם נתקלים עם ילד או נער, עם בעיות כאלה ואחרות בהתנהגות שלו, זאת ההזדמנות שלכם היום, עם המומחה. כמעט מספר אחת בארץ הייתי אומר בברום פרידמן, להתייעץ ולשאול אותו כיצד אפשר לצלוח ולעבור את ההיקשות, את ההתנהגויות הלא טובות. אתם מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, אתם יכולים גם לכתוב לפקס שלנו 03-616-4477, או לפנות דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, תכתבו הודעה ברורה עם השאלה שיש לכם, ואנחנו בעזרת השם נשתדל לשוב לכל המאזינים שרוצים להתייעץ איתנו. הרב אברהם, אני רוצה לשאול אותך שוב, אנחנו פתחנו בנושא הזה של עיקשות בגלל פרו, בגלל אותו טייס הקשן שהחליט שלא לטוס ולהזניח אלפי אנשים, אבל זה לא רק זה, אנחנו מדבר היום בכלל על גיל הבגרות ואנשים שיש להם שאלות והתמודדויות עם נערים בגיל הבגרות, עם כל מיני, איך אני אקרא לזה, התמודדויות של גיל הבגרות, מה שבאנגלית, איך קוראים לזה, טינג'רס, אנשי העשרה, שמתמודדים איתם עם כל כך הרבה בעיות, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. אבל כיוון שפתחנו עם הנושא של עיקשות, אתה יודע, אתה אומר, עם הקשן, לא להתעקש איתו, אלא לנווט אותו לטוב. אתה יודע, בתורה כתוב שעם ישראל שהיה עם כשעורף, קדוש ברוך הוא אמר למשה שאכלה אותם כרגע, זאת אומרת, עם הקשנים צריכים אולי לעבוד טיפה כן בכוח, כתוב גם בפסוק, אם יקש תתעקש. מצד שני, אתה בא ואומר לנו, לא, אתה בא ואומר, אם אתה תיקח את הקשן, ותעצים אותו, ותראה לו שיש לו כוח נגד מישהו מתעקש נגדו, אתה רק גורם למצב שאתה עוד יותר מחזק את הקשנות שלו ואת הכוח שלו. אז בוא תסביר לי את הפערים, איך זה עובד?
בהחלט. קודם אולי אני אתן קצת הקדמה, מה זה גיל התבגרות? כי אנחנו שומעים הרבה בתקשורת על הנוער בימינו, והרבה מזה הוא לא חיובי. וכשאני יושב עם הנוער בקליניקה שלי, פה בבני ברק, אני יושב עם נוער מדהים שרוצים להתקדם, להתפתח ולגדול.
מה שנקרא נוער נושר, אנחנו קוראים לזה, אתה יודע, ככה בשם זה, אבל אתה יודע,
קוראים לזה נוער נושר.
המיוחד כן. בתוכנית שלנו, שאנחנו לא פוחדים לדבר על נושאים כואבים בשביל להביא תועלת לאנשים. ויש כל כך הרבה מאות ואלפים של נוער נושר, וזה ילדים, אני עבדתי פעם איתם, אתה יודע, לפני בית חם, עבדתי עם נוער נושר. זה ילדים חמודים, זה ילדים ש... אתה רואה איזה טוב, איזה תכונות מדהימות, איזה טוב לב יש לחלקם. ופשוט
נכון.
נתקעו בשלב מסוים בחיים בגיל הבגרות, יש כאלה אפילו בגיל הילדות, ואתה אומר לעצמך למה זה קרה? אז אתה מנסה לנתח לנו מה קורה בגיל הזה, מה כל כך רגיש בגיל הזה.
אוקיי, ואחד מהדברים שאחד מאוד צורם לי, כשאני שומע את הביטוי טיפש עשרה, זה פשוט כל כך כואב, שהילדים שומעים את זה, והם אומרים, זה מה שהמבוגרים חושבים עלינו? טיפש עשרה?
כאילו, מראש אנחנו שמים אותם במקום מאוד בעייתי. אתה יודע, הוא בגיל הטיפש עשרה. כאילו, מראש שמים אותו בגיל מאוד...
וזה מוריד ממנו בכלל את הנושא של האחריות. הוא לא מרגיש אחריות, הוא לא מרגיש שמכבדים אותו, לא מרגיש שרואים אותו כבוגר. וזה בעצם המעבר, זה תקופת המעבר. אנחנו גם, ילד מגיע לגיל בר מצווה, אנחנו אומרים, אתה גבר, אתה חלק מהעם.
אתה חייב במצוות.
אתה חייב במצוות, אתה סופרים אותך למניין. ומצד שני אומרים, אתה לא מחליט על זה, אתה לא מחליט על זה.
אתה טיפש.
כן.
אתה עקשן.
כן. וזה מבלבל אותו. אז בואו ניכנס לראש על הילד לרגע. הוא עכשיו במעבר בין ילדות לבגרות. המקום שאנחנו נמצאים בו, בני 25 ומעלה. כשכבר מקיימים, כשיש כבר משפחה, כשיש כבר איזשהו מקור של פרנסה, ואנחנו מנסים לקחת את היהלומים האלו ולעזור להם להיות הכי יפים, הכי יפים שהם יכולים להיות, הם המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מה אנחנו עושים איתם? מה, איפה האחריות שלנו כהורים? אז אנחנו מנסים לתת להם את המקום הזה שהם יכולים לגדול.
אז אתה אומר שהדבר הראשון שאנחנו עושים למעשה עם הילד שהוא נמצא עכשיו במעבר הזה, לתת לגיטימציה למקום של האחריות, אנחנו ננתח את זה עוד הרבה יותר, כי יש פה פרט חשוב מאוד בנושא של האחריות שאנחנו נותנים על ילד ואומרים לו, מהיום התורה מתייחסת אליך כגדול, אתה מצטרף למניין, אתה חייב במצוות, ננתח את כל הנושא הזה אחרי שאנחנו נגיד שלום למאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, אני שרה. בן שלי, יש לי בן בן 9, שכל הזמן מה שאומרים לו, אם זה לטוב ולמוטב, ואם זה משהו אחר, כל הזמן הוא מזיל דמעות.
כלומר, הוא בוכה?
כן, הוא לא בוכה, כן, הוא עושה הרגשה כאילו שלא טוב לו. כל הזמן הוא...
משדר העולם שונא אותי?
לא, לא שונא אותי, אבל אם אומרים לו משהו, היקע צריך יותר ללמוד, או יותר, מיד יש לו דמעות, והוא יש לו על זה מיליון תירוצים, אבל דמעות כל היום.
יכול להיות שהוא ילד רגיש. מאוד רגיש?
מאוד.
אוקיי. אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, אף אחד לא שומע. נראה לך שרגישות זו תכונה כל כך פסולה?
לא, לדעתי, יש בדי הרבה דברים טובים.
אני אמרתי, אני חושב עשרות פעמים פה בשידור, אנשים שאין בהם רגישות, ורואים אנשים שיש להם רגישות, איזה עבודת התפילה יש להם? איך הם מתפללים? איך הם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא? הם מקנאים בהם ואומרים, הלוואי ולי היה לב רגיש כזה. רגישות זו מעלה ממדרגה ראשונה. רק שפה יש לנו בעיה שהילד הוא מאוד רגיש,
רגישות יתר לדעת.
יפה. ולפני שאני נותן לאברהם לענות, אני הייתי רוצה רק לשאול אותך עוד שאלה אחת. תני לנו ככה דוגמה איפה זה מאוד מאוד מתבטא.
בעיקרון זה כל הזמן, זה מתבטא בכל המובנים.
בוא ניתן למאזינים שלנו דוגמה בשביל שגם הם יבינו. את חיה את זה, המאזינים שלנו לא.
נכון, הוא גם קצת כעסן, וברגע שאומרים לו משהו שכאילו הוא לא טוב בזה, או כל דבר רגיל, אם הוא רוצה להשיג משהו, מיד זה דמעות.
תני לנו בכל זאת דוגמה, אני מתעקש על דוגמה. דבר חיובי גם?
למשל, כן, שהוא קם מאוחר, אז מיד יש לו דמעות, למה זה קרה, והוא לא משלים עם עצמו.
לא מוותר לעצמו ולא משלים עם עצמו, ומה, הוא בוכה, הוא דומע ובוכה?
כן, ממש.
ומה?
כל הזמן.
ומה אז אתם עושים?
כי הוא מאשים את כולם, רק למה הוא לא קם מוקדם, ורק את עצמו לא.
אוקיי, אז הנה לאברהם יש כמה שאלות בין היתר מה אתם עושים עם זה, אבל בוא ניתן לו לדבר. בבקשה אברהם.
ערב טוב שרה.
כן, שלום.
דבר ראשון, אני מאוד שמח לשמוע שאת לא מוותרת עליו, ואומרת לו ואומרת, זהו, ככה הוא ו... אני מרימה ידיים, אלא את אוהבת אותו ורוצה בטובתו. אוקיי, זה דבר ראשון, ותשמרי על זה. אל תוותרי לעצמך על האהבה שיש לו כלפיו. איזה דברים הוא אוהב לעשות?
איזה דברים הוא אוהב לעשות? בלימוד הוא מאוד טוב, יש לו ראש מאוד טוב.
אתם אומרים לו את זה גם כן?
הוא לא אוהב לשחק הרבה. כן, בטח. אנחנו מאוד מאוד עדים אותו ב...
אוקיי.
מאוד 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 עדים אותו בזה.
אוקיי, אז באמת אני חוזר לשאלה של הרב אריה, לגבי איפה את רואה שזה מקשה עליו? האם הוא מרגיש שזה קושי? או זה דבר שבעיניכם זה קושי?
בכל דבר,
השאלה שלי, אולי אני אחדד יותר את השאלה.
בטח שזה בכל דבר שקשה לו יותר.
האם הוא מרגיש שיש לו קושי בזה שהוא בוכה?
כן, הוא לא מרגיש נעים. הוא כבר ילד גדול לבכות על כל דבר.
הוא ילד גדול לבכות על כל דבר, אבל הוא עושה את זה, והוא מרגיש לא בנוח עם זה.
לא בטוחה, אם לא יעשה את זה.
אני לא יודע אם הוא לא היה עושה את זה, הוא מאוד רוצה להצליח, הוא מאוד רוצה להתקדם, הוא מאוד רוצה להיות כמו כולם, וכשהוא מרגיש שמאירים לו על הדברים שהוא עושה לא נכון, זה פוגע במקום איך שהוא רואה את עצמו. עכשיו, כל ילד הוא שונה, יש ילדים שמאירים להם יותר, יש ילדים שמאירים להם פחות. אצלו אולי...
נכון,
אולי... אבל מה?
לפעמים לפני שמעירים לו, הוא כבר... שורג ראשו לעשה הכי טוב, הוא כבר...
כי הוא יודע, הוא יודע את זה כבר. הוא יודע כבר שהוא לא מצליח. והמקום הזה מאוד כואב לו.
כן.
אז אפילו כמו שהרב אריה רמז, אפילו להגיד, וואו, אתה כל כך רגיש לזה שאתה לא מצליח כמו שאתה רוצה. המקום הזה לתת לו, להגיד לו, וואו, איזה כיף שיש לי בן כזה שאכפת לו מזה שהוא לא מצליח בלימודים.
נכון. כן, זה אנחנו, נכון, צריכים לראות את זה, אבל השאלה איך להתנהג, לא לשים לב לדמעות, כי כל הזמן
לא, אני אומר דווקא כן, לא הייתי אומר לחזק את זה ולהגיד כל הזמן שזה טוב שאתה בוכה, אבל להגיד איזה כיף לראות שאכפת לך מהלימודים שלך, מהמידות שלך, מהדברים האלו האחרים שבהם הוא מקבל הערות, והוא מרגיש שזה פוגע לו בדימוי העצמי שלו.
אבל כשהוא רוצה משהו, הוא גם מדבר דרך דמעות. מיד יש דמעות, אחרי זה
בדיבורים
עם הדמעות.
יש כאילו משהו פנימי שמציף אותו?
כן, בדיוק.
אגב, זה גם בבית ספר ככה, בחיידר איפה שהוא נמצא?
כן.
ושם, איך הם מתייחסים לזה?
הם אומרים ש כאילו מיד מדברים איתו, אם זה המלמד או אם זה המשגיח או אם זה מישהו אחר, מיד יש לו דמעות והסברים.
ומה הוא אומר על זה?
אבל הדמעות זה הדבר ראשון.
מה הוא אומר על זה שיש לו דמעות? איך הוא מתייחס לזה?
לא מדבר על זה.
הוא מבין שזה חריג? או שהוא חושב שכאילו כולם ככה?
לא, הוא מבין שזה חריג, הוא רואה שלכולם ככה.
איך את יודעת שהוא מבין שזה חריג?
כי יש לו עוד אחים ואחיות, והוא גם אומר את זה.
מה הוא אומר בעצם?
דיברנו על זה, אני אומרת לו כל הזמן, שהוא כבר ילד גדול, ושזה לא יפה שהוא בוכה ככה, והוא יכול להסביר ברוגע, ואני אבין אותו. זה לא עוזר, כל ההסברים, כל הדיבורים.
תגידי לי, את מכירה מישהו שהיה כזה בתוך הבית? את, בעלך?
לא. אולי בעלי היא קצת רגשן, אבל לא ב...
לא, היום ברור שבעלך לא בוכה על כל דבר.
לא, הוא היה... כן, הוא לא ברמה הזאת. זה רמה מאוד... השאלה אם להתייחס לזה, או לא לדבר על זה, בכלל לא לשים לב לזה.
תשמעי, אנחנו, שרה, אנחנו נמשיך בעזרת השם את השיחה הזאת, את תמתיני על הקו, אנחנו יוצאים למבזק פרסומות קצרצר ומיד שווים, בסדר? אז תמתיני על הקו.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ונמצא איתנו היום המומחה שלנו, עובד סוציאלי קליני, רב אברהם פרידמן, שהוא מטפל בבעיות התנהגות עם ילדים ובני נוער, מומחה בעיקר לנושא של בני נוער, ואנחנו באמצע שיחה עם הגברת שרה, נמצאת על הקו?
כן, שלום.
שמתארת ילד חמוד בן 9, שעוד לפני שהוא פותח את הפה ומדבר ומסביר מה הבעיה שלו, הוא כבר בחוויה שלו מדבר עם עצמו, והקול הפנימי שלו לא גורם לו להיות מוצף בדמעות, וגברת שרה מבקשת לדעת ממך, אברהם, איך להתייחס, לא להתייחס, לטפל, לא לטפל, מה לעשות, בבקשה.
יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שזה יותר מהמקום שהוא חושב על מה שהוא עושה, וסוג של מניפולציה לתשומת לב של ההורים, וזה הדרך, כי הוא יודע שאם הוא בוחד לפני שאומרים לו, אז התגובה תהיה פחות חזקה. אפשרות שנייה, זה באמת משהו באופי של הרגישות, אפשר לתת לזה מקום בסוג של תרפיה באומנות, או ברכיבה, או מסוג התרפיות, לא של השיחות, אלא משהו יותר חווייתי.
אוקיי.
אז אם אני מבין נכון, אברהם, כדאי להם לגשת ולבדוק, להיות על הצד הבטוח, ללכת לבדוק באחד התרפיות, אבל רק לקחת בוודאי מקום מקצועי, ולא מישהו שככה בבית, בתנאי סטודיו, החליט שהוא מטפל ומבין. לקחת מישהו שיש לו תעודות, שהוא מקצועי.
איזה תרפיה?
אנחנו, יש לנו הרבה מאוד ניסיון עם תרפיות באומנות, תרפיות במוזיקה. בגיל הזה, אם הוא אוהב מוזיקה, מוזיקה זה משהו שקשור מאוד בעולם הרגש. אפשר לבדוק המון דברים דרך תרפיה במוזיקה. אני לא יודע באיזה עיר אתם גרים, אבל לבית חם יש בכל הארץ.
אבל אין לו סבלנות לכל הדברים האלה. קנינו לו גיטרה, קנינו לו...
תרפיה באומנות זה טיפול, זה לא עניין של סבלנות, זה עניין שבתוך טיפול הוא נמצא בסשן אחר. זה לא קנינו לו גיטרה והוא צריך עכשיו להתחיל לנסות לנגן. אני חושב שאם אתם גרים באזור בני ברק אלעד, באזור המרכז, כדאי לכם לפנות לאפיק הזה. כמו שאברהם אומר, זה יכול להיות מניפולציה של דרך לרקח את התגובה שלכם אם הוא מתחיל עם דמעות, וזה יכול להיות גם משהו שיושב על בעיה רגשית שכדאי לפתור אותה. בשביל להיות על הצד הבטוח, גיל 9 או גיל צעיר, כדאי לגשת ולבדוק את זה, לחקור את זה.
תודה
לך שלית לשידור, ואנחנו מיד פונים למאזין הבא. לילה טוב.
לילה טוב, שלום.
שלום וברכה.
אהלן. כן. יש לי עמדה גם בת 9.5 בערך. היא עמדה שהיא מאופחנת והיא נמצאת בכיתה מקדמת. היא מאופחנת כלקויית שמיעה, לא לקויית שמיעה, היא שאין למידה להפרעת קשב וריכוז. ו... אני מחפשת לה, אני מקבלת תרפיות בעצם, מה ששמעתי זה הרבה דומה למאזינה הקודמת שהייתה, אני מקבלת תרפיות וכל, עם כל זה מאוד חל שיפור, תמיד רואים את השיפור, אבל עם כל זה יש התפרצויות של כעס וחוצפנית ומזלזלת, קשה לה ללמוד, קשה לה כשהיא צריכה לקרוא, להתאמץ משהו לעשות מבחינה למידה, אז זה גובל בהתפרצויות, ובעצם כמעט כל המערכת הרימה מלמי ידיים. כשהיא בעצם מגיעה לבית הזה לשיעורים, ובכיתה כשהיא נמצאת והיא לומדת והיא מקשיבה לשיעורים, אז באמת מוצאה במבחנים ציונים גבוהים, בכיתה המקדמת. אבל אני מחפשת לדעת איך לכוון אותה, כדי שלפחות בהתמודדות שלה במשך החיים הלאה, יהיה לה הרבה יותר קל, וכדי שתהיה לה התמודדות יותר קלה ונכונות, לשתף פעולה מבחינה לימודית.
אוקיי.
השאלה...
טוב, אני רוצה רגע ככה קצת לעשות סדר בדברים, כי גם הקו שלך קצת משובש. אם אני הבנתי נכון, מדובר בילדה בת 9.5, שמאובחנת כבר עם הפרעות קשב וריכוז ועם בעיות למידה אחרות. אני לא בדיוק משוכנע.
קשיי למידה, בעיקר בקריאה.
אוקיי. איזושהי דיסלקציה או משהו ב...
לא, זה לא מדויק בדיוק. קשה לה לקרוא ו...
היא קוראת
לא רע
להקלט מחבטנים וכל. אוקיי. והיא נמצאת בכיתה מקדמת, ואמרת שהיא נמצאת כבר בטיפול?
היא נמצאת, היא מקבלת טיפול בעצם מגן. ואני אפילו שנה שעברה נתתי לה תרפיה נוספת למה שהיא מקבלת בבית הספר.
כן.
וחל שיפור, אבל אני הייתי רוצה טיפה יותר, זאת אומרת, אז יש לה יכולות, היא עדיין מלא יכולות. ולפחות בתחום הרגשי, למנוע מנקים, תמשיך להתנהג בצורה כזאת, בהמשך החיים שלה, אני לא דואגת לה, כאילו, שהיא לא תסתדר, זה בלתי אפשרי.
תאמרי לי, יש לה אחים ואחיות?
כן.
ואיך הם?
יש לה עוד שתי אחיות.
כן.
ו... אז זה נורא מורכב, כי אחותה הגדולה היא לקויית שמיעה, בעצם, והיא לומדת בכיתה רגילה, זה כיתת שילוב, מה שנקרא.
עם שתל?
כיתה רגילה. כן, יש עוד שתק אוכלארי ומכשיר. ובת הקטנה, היא הופכנה מקלט שמיעה, היא בכיתה רגילה. היא נמצא שהיא שומעת בכיתה רגילה. אז... והיא ילדה שהיא מאוד ממצאה את עצמה, מאוד עם כישורים ומאוד מבטא יפה ומוכיחה את עצמה. אצלי כולם הם עקשניות ככה, אבל היא מוציאה את זה בצורה מאוד שלילית.
אז בוא ננסה רגע. בוא ננסה רגע.
שהם מנצלים את העקשנות לצורה חיובית, לצמיחה.
במה את עוסקת?
אני
אקרד
בית.
את תראי, אני רוצה ככה, לפני שנותן לאברהם פרידמן את הרשות לענות לך, לנסות לסכם בעיניי כצופה מן הצד. ילדת סנדוויץ', נכון?
כן, כן.
אחת מתוך שלוש אחיות.
שלוש.
אחות מלמעלה ואחות מלמטה עם קשיים. האחות מלמעלה מעליה עם שתל, שזה דבר שרואים אותו. ייתכן את השתל.
כן, כן.
יכול להיות שהדיבור שלה לא מאוד ברור, ויש לאחות האמצעית כאילו עומס מאוד מאוד גדול מהמציאות שיש לה שתי אחיות חריגות.
לא, האחות הקטנה היא בסדר.
הקטנה, אוקיי.
הקטנה בסדר גמור.
ברוך השם.
היא לא רק שהיא בסדר, היא תמיד אפילו... כביכול יותר בסדר מהם, במחאות ככה, אם אפשר לקרוא לזה. היא תמיד קריאה, היא למדה מוקדם, היא תמיד, כאילו, ההוכחות ממנה, הנחת יש יותר ממנה. אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא...
ברור.
ההגדרה מדויקת.
נכון, כי...
יש נחת מול כולם, וכל אחד אני נהנית ואני כל פעם אומרת להם, זה גם... כל אחד לפי יכולות שלו, לפי נתונים שהוא קיבל.
נכון, אני מנסה רגע, רגע לתאר את המצב כן. של הילדה בעיני רוחי ככה, איך זה נראה מבחוץ. ילדה שמתמודדת כן. עם אחות גדולה, שכנראה עד שעשו לו את השתל לא שמע מספיק טוב. ילדים שלא שומעים מספיק טוב, לפעמים הם אלימים מאוד, כי התקשורת שלהם יותר באמצעות של מכות ונגיעות. אני לא אומר שזה מה שקרה שם, אבל... זה לפעמים.
זה נכון.
זה נכון.
יש בזה הרבה.
והיא כן. עצמה מתמודדת עם בעיה של קריאה, שזה בעיה מאוד לא נחמדה בתוך כיתה להתמודד, וגם הבעיה של הקשב שלא כל כך מאפשרת לה ללמוד. זאת אומרת שעל הילדה החמודה הזאת יש באמת עומס, כן. בוא נאמר די כבד, אבל את אחד הדברים שאני גם חש, שיש להם, אמא מאוד טובה בבית, שמאוד אוהבת ונותנת את המקום לכל אחד לגדול עם, עם הכוחות ועם היכולות שלו, שזו מעלה עצומה. אז בוא נאמר שבתוך הכאב הזה יש גם משהו שהוא ככה תקווה ואור שנותן תקווה מאוד גדולה לבת להצליח. עכשיו בוא נשמע מה יש לאברהם להוסיף על הדברים האלה, על כל מה שאת כבר עושה, מה עוד ניתן לעשות, ואולי...
יש גם בעיית, אני לא ציינתי, סליחה, יש לה בעיית אכילה, היא מאוד היא מלאה והיא אוהבת כל היום לנשנש.
אכילה רגשית כאילו?
כן, בדיוק, היא בעבר גם הייתה לוקחת דברים בלי רשות, כאילו, ממש עושה כל מיני חובות, היא מאוד... היא מאוד חכמה, היא מאוד גם תחמנית כזאת, ויש לה גם הרבה דמיון שהוא לפעמים הוא לא נכון, כאילו. אבל מה שכן, היא, כשמשקפים את המצב, נורא, זה נורא עושה לה טוב, היא נורא לומדת מזה, והיא באמת רואה דברים בצורה אחרת, וזה מלמד אותה גם הלאה, היא באמת מתקדמת מזה השנה, היא צריכה משהו, אני יודעת ש... ואני לא יודעת איך למצוא את זה, משהו של התנהגות שהיא... אני לא יודעת אפילו איך... עזרה שתעזור לה בהתנהגות יותר שתשקף לה, שתביע... זהו, אתם המוכרים לתחום. אני מחכה, נשמע ממכם מה אתם יעצים.
אוקיי, אז בוא ניתן לאברהם לדבר... את הזכרת את הנושא כן. של אכילה, והוא אחד המומחים לנושא של הפרעות אכילה, אכילה רגשית או אנורקסיה. אז בבקשה, אברהם.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני רוצה לחזק את הדברים של, של הרב אריה, בנושא של להכיר את המקום שלך בתמונה, כאימא אוהבת. ואת אומרת, סך הכל, המצב היום הוא לא רע, אלא את חושבת באמת קדימה, איך לתת לה את הכלים. אם אנחנו מדברים על, על תקופות המעבר בין ילדות לבגרות, בעצם יש כאלו שטוענים שבגיל 9 זה כבר תחילת גיל התבגרות בימינו. אז גם יתחילו בשנים הקרובות גם השינויים הפיזיים, גם הרגשיים, וגם הנפשיים, וגם הקוגניטיביים, והיא תתפתח. והיא תרגיש גם יותר בוגרת. שאלה לגבי התרפיות שאת אמרת שהיא קיבלה, למה לא להמשיך את התרפיות אם את אומרת שבאמת הייתה שם שיפור?
לא היה לי אפשרות, במקום שקיבלה לא היה לי אפשרות להמשיך. עכשיו מה שכן, היא ילדה נורא בוגרת, נורא אחראית, נורא עצמית, מקטנות, זה תכונות שהיא ממש נולדה איתן. זה לא תכונות שהן נוצרו כתוצאה מהמצב, אלא להפך. זה תכונות שטבועות בה, ולאור המצב היא יותר בוגרת ואחראית. היא באמת גם מבחינה, לא יודעת, היא נראה את ה, איך קראתם לזה, את השילוט כאילו, הבגרות שגם שהיא מתבגרת בתור ילדה, את השלב שהיא עוברת, וזה אחד הדברים שמאוד מדהיגים אותי גם כן. חשוב לי שהיא תהיה מוכנה למה שהיא עוברת בתור ילדה, לנערה, לבחורה. וילדה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, וזהו השאלה מה נעשה. פשוט אין אפשרות במקום שקיבלה באמת להמשיך בנתונים, ואני גם מחפשת לה צורה, היא לא הביעה את עצמה. יש שם מורה אחת בבית ספר שעליה היא סומכת, סליחה, ורק אליה היא נפתחת.
איזה כיף לה. יש הרבה כן, ילדים שלא לא מרגישים שיש מישהו בבית ספר שיכולים לסמוך עליהם, ופה אנחנו שומעים שילדה היא כן, כן. כן מרגישה שגם בבית היא מרגישה שאת שמה בשבילה, גם בבית ספר,
כן.
את מתארת ילדה
גם
ש,
בבית, גם
את הבגרות.
היא מרגישה בטוחה איפה שהיא נמצאת.
פה לא הייתי במצב הזה מתמקד בכלל בנושא של האכילה שלה. כמובן.
לא, אני גם לא מתייחסת עם זה.
Okay.
יש אצלם בכלל, אני נותנת, היא מקבלת דמי כיס שהיא יכולה לבזבז אותם לקנות מה שהיא רוצה, איך שבא לה, מתי שבא לה. היא מקבלת את דמי כיס לפי, בתשע זה מקבל 9 שקל. כל שנה שנוספת אנחנו מוסיפים לה שקל, גם לאחיות שלה, לפי גיל. וגם בבית אני מרשה לה, יש דברים שאני לא מרשה לה לקחת בלי רשות. היא יודעת שהיא חייבת לשאול. אבל אני מרשה לה לקחת דברים מסוימים, גם בלי לשאול אותי, שזה ברור לה מה זה. ובבוקר ואחרי הצהריים אני מקבלת איזה חטיף, או איזה קינוח כזה ארוחי ארוחה, על מנת שהיא לא תרגיש חוסר בזה, שיהיה לה כל זה. מבחינת האכילה היא לא מדאיגה אותי כל כך, כי אני יודעת כי אם יהיה לה טוב רגשית, ותפשין עם עצמה, אז זה, זה יפחת, ואני רואה את זה.
זה מאוד נכון.
אני
מאוד מסכים איתך, ומחזק את ידייך בכיוון הזה. זה יסתדר.
אני לא מעירה לה שישמנה, להפך.
אז עוד יותר.
אז עוד יותר.
אני מחזק את מה שאת עושה. תמשיכי לאהוב אותה ולתת לה את כל מה שאת יכולה ואת יודעת, ואת כבר נותנת לה בתוך הקונסטלציה הלא פשוטה הזאת. עם הקשיים שהיא, שגם היא מתמודדת איתם, וגם האחות שלה. ואני מאחל לך הרבה הצלחה עם הילדה.
אבל איך אני מקדמת איתה, איפה אני מוצאת את להקנות לה באמת ש, קוראים לזה, עושים את זה בכיתה עיצוב התנהגות. למשל, בכיתות, יש דבר כזה שנקרא עיצוב התנהגות.
אוקיי. אני אגיד את זה ככה. אני אגיד את זה ככה. כל ילד יש לו את הקצב שלו בהתפתחות. אני לא חושב שאפשר לבוא ולקבוע לילד את צורת העיצוב, האופי שהוא צריך לעשות. צריכים לתת לילד
את... אני רוצה עוד כלים לדעת איך לנתב אותה.
רק שנייה, בוא ניתן לאברהם רק להשלים את הדברים כדי שיהיה ברור מה הוא אומר.
כן, סליחה.
אוקיי, הכלים את כבר נותנת לה. האם יש עוד כלים? כן, ברור. יש סדנאות הורים לבית חם שמלמדים את ההורים איך לזהות את הדברים בבית, איך לתת לקוחות שלה לבוא עוד יותר לידי ביטוי, כמו שאת עושה כבר עכשיו.
איך לשמור על הנושא של גבולות, מצד אחד לתת הרבה אהבה, מצד שני גבולות. אני יושב פה וככה, את מדברת עם אברהם ואני שומע מהצד, ועושה לי את הרגשה, ותסלחי לי מראש על מה שאני הולך לומר, עושה לי את הרגשה שבגלל שאת כל כך דואגת שהכל יהיה כל כך בסדר ושלילדים לא יחסר שום דבר בעקבות זה שיש להם אחות אחת ככה, אז לפעמים זה קצת לי נשמע טיפה 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 דאגת יתר. את יודעת, לפעמים צמח נותנים לו משהו צריך לשתות וצריכים לעזוב אותו ולתת לשמש ולאוויר ולאור לעשות את העבודה. אי אפשר כאילו כל הזמן לדאוג. אני חושב שאם היא נמצאת בטיפול, לא צריך לחפש עוד ועוד ועוד דברים. ואני אומר, אני אומר את זה מהמעלה שלך.
לא, אבל אם נורא מה... אז לא, אני אגיד לכם, זה לא... אני מקווה שאלווה זה אתה צודק. אני אגיד לכם, לפעמים נורא... המצב הבית הוא נורא מורכב, כאילו גם לה. אבל היא לפעמים נורא מנפולטיבית. היא נורא... הראש שלה... זה לא מתאים לדע, אבל אני רק לצורך הגדול, קרימינלי כזה. והיא יודעת איתך כן, ותתחמן. ואני פשוט כל כך מכירה אותה כבר, שאני יודעת אפילו איפה היא מתחמנת אותי, או מתחכמת, ואיפה היא רוצה.
אז רגע, קודם כל, את יודעת שאני אומר משהו כללי, לא לך. אני אומר משהו כללי מאוד חריף. עכשיו אני לא אומר את זה לך. לפעמים אנחנו... הופכים את הילדים שלנו לקרמינלים, זה ביטוי נורא קשה שאת אמרת. לפעמים אנחנו הופכים את הילדים שלנו לגנבים, אנחנו הופכים את הילדים שלנו לשקרנים. יש לכל ילד...
אני לא נותנת אבל לזה.
רגע. בוא תני לי להשלים, תני לי להשלים את הדברים.
כן.
לפעמים, אני אספר לך את זה בצורה של סיפור. היו שתי נערים בני אותו גיל שהתפללו באותה שכונה. האחד, לצערנו... הלך בדרך לא טובה, והוא היה בן של עורך דין, מאוד מפוקח וחכם. לעומתו, היה ילד סתמים, שהוא היה בן של איזשהו אדם, שהוגדר כאדם מאוד פשוט, תימני, שניהם התפללו בראש העין, אגב זה סיפור אמיתי, ויום אחד ככה נפגשו זה, והוא אמר לו, תגיד לי, אני שואל אותך, איך יצא לך ילד כל כך טוב? אתה אדם כל כך פשוט, בלי השכלה, בלי כלום, ואילו אני, עורך דין, כל כך מתוחכם, כל כך יודע הכל, הבן שלי הגיע לאיפה שהגיע. אמר לו, המעלה שלך זה החיסרון שלך. כשהילד שלך גנב, או שיקר, או עשה מעשה רע, אתה היית עורך דין במקום אבא. אני הייתי תימני תמים שהעדיף לפעמים להתעלם ולא להעיר ולא לראות ולא להגיד. ולכן הילד שלי גדל, צריך לתת לילדים לגדול. יש ילד שהוא מנפולטיבי, אני מבטיח לך, הוא לא יישאר כזה.
לא, אני אגיד לך, מה אנחנו עשינו? אני בגלל זה אני מתייעצת ואני הכל, אבל לפעמים זה עובר מתחום, למשל שהיא עשתה, שמעתי כמו שאמרתי, קרימינלית, שאני חובות, היא ידעה איך להשיג את מה שהיא רוצה, בדרך מאוד מתוחכמת מעבר לגיל שלה. מעבר. זה משהו גאוני איך שהיא עשתה את זה. באמת, זה עצום. ודווקא הרחתי אותן זה, כי זה הראה לי את החריפות שלה, את היכולת שלה. אז נתנו לה דמי כיס, ונתנו לה לבזבז, ובאמת זה הפסיק. וגם הסברתי לה שיש גיל שאפשר לעבור על זה. יש גיל, הפלאפון שיון מתומן להיגמר. ויש גיל שאי אפשר לעבור על זה, ואפשר מהנשים. זה הפסיק.
כן. תראי, הנושא של גבולות, הנושא של גבולות, אני חושב שאת גם צריכה ללמוד. אני מאוד מרגיש שדווקא בגלל הסיטואציה המורכבת בבית, נושא הגבולות הוא בעייתי. וילד בלי גבולות, קשה לו מאוד לגדול ישר. ואת נמצאת בתוך איזשהו מלכוד, שמצד אחד את אומרת, את מרחמת ומדי מרחמת, כי זה המצב מורכב
בבית. אני לא מרחמת, עליה. אני דואגת, אני לא מרחמת.
זה אותו דבר מבחינתי.
אני רואה איך היא.
וואו, ואת מתארת אותה מצד אחד כבוגרת, ומצד כן. אחד, מצד שני,
מצד שני יש את תחמנית. תחמנית, אני אגיד לך מה, היא מדוע, לא יודעת אם זה תחמנות מדומיונת. למשל, אמא שלי קנתה לזה מתנה, איזה פריט לבוש, ובגלל שהיא גדולה כזאת, היא מלאה וכל, אז היא אמרה שאמא שבעצם קנתה את זה לעצמה, והיא ארזה את זה בחזרה כדי להביא לה את זה בצורה יפה. ובדקתי אם זה נכון, כי אולי היא אמרה לה, כי היא תראה את זה בצורה נורא חכמה, שככה סבתא אמרה? סבתא אמרה שקנתה את זה לעצמה, זה היה קטן לה. היא טעתה והיא ארזה את זה בשביל להביא לה. אז אמרתי, אולי יש בזה משהו מאמת? שאלתי אותה, היא אמרה לי, למה פתאום היא אפילו הזדעזע? אז אמרתי, תראי, את חושבת ככה, שכפתן ככה, למה את חושבת בצורה כזאת? למה אמרת את זה? ואז אמרתי לה, תראי, היא כל כך דאגה לך, היא כל כך הרתה לך, הערתי לה את, את האהבה שזה ניתן לה, את מתוך כל כך הרבה אכפתיות.
כן.
תשמעי,
הבינה והתחלת. תראי, אנחנו שומעים את הסיטואציה, אבל אני אומר, בוא, אנחנו חייבים לסיים את השיחה, כי אנחנו חייבים לצאת למבזק כן. פרסומות. בוא תנסי לתת להמשיך למטפלים, לטפל בה. אני חושב שהדרכת הורים טובה
לא,
לכולנו.
לא, לא ליצור משהו.
לא, אני לא חושב
לא
שכדי.
לא לתת לתרפיה נוספת.
לא, או... לא צריך, לא צריך. אני חושב, ש... אני חושב שהדרכת הורים... בכל מקרה היא מאוד 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 טובה, ובמיוחד כשיש ילדים שהם צריכים יחס טיפה שונה, או שהמצב בבית הוא טיפה יותר מורכב, זה חשוב שבעתיים. בסדר?
אפילו שהיא לא עושה שיעורים בבית ולא מביאה, או שהיא מתחצפת.
לא,
שהיא
לא.
מתחצפת עם הנשות, אבל...
אז אני אומר, גבולות, לא, לא, גבולות חייבות להיות, אבל אני הייתי באמת, השיחה ככה מתארכת, ובאמת הנושא הוא יותר מורכב. אני הייתי אומר, לכי להתייעצות להדרכת הורים, לשמוע כיצד להתייחס במקרה שהוא כל כך לא רגיל. בסדר? אני מאוד מודה לך שעלית לשידור. תודה מאוד מאוד למאזינה הזאת שעלתה לשידור. אנחנו יוצאים מאזינים יקרים לאתנחתא מוזיקלית. פרסומות, אתנחתא מוזיקלית, ומיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
da bei kol vor der בכל אדם ובכל עץ ובזה נוצל מן הכעס שהיא מדורו שהיא מדורו Hashem, Ginotzeil, Minakas, Ale, Alibcho, Minas, Hanovo, Shehim midato. שהיא מידתו מכל המידות טובות שהיא מידתו שהיא מידתו מכל המידות
מאזינים יקרים, למען תצליח, למען תצליח, זה ההצלחה שלנו.
למען תצליח בכל דרוכך, אוי 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 ותזכה, ליוי למהפה, אוי 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 ותזכה, ליוי למהפה. The man that's Leah, the man that's Leah, the man that's Leah, behold it over here.
איזה שיר מוצלח למען תצליח של מרדכי בן דוד, זה תפילת כולנו על כל ילדינו, על כל ילדי עם ישראל, שכולם יצליחו. ועכשיו אנחנו מדברים עם אברהם פרידמן על הנושא של התנהגות, ואנחנו מזמינים כמובן את המאזינים שלנו להתקשר לטלפון 058-600-9393, 058-600-9393, אתם יכולים לכתוב לנו בפקס ב-03-616-4477. כמובן שכל השיחות, גם הטלפון וגם הפקס, הם שיחות בעלות רגילה. ואם אתם רוצים לפנות אלינו דרך האתר של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, אתם מוזמנים לעשות זאת. אנחנו בעזרת השם נקרא את השאלות שלכם וניתן את התשובות. רב דוד קליגר, האחד והיחיד שמפיק אותי כל שבוע כל כך יפה, מביא ומגיש ומעלה לשידור את האנשים, ואנחנו ממשיכים איתך. אברהם פרידמן, עובד סוציאלי קליני, מטפל בבעיות התנהגות עם ילדים ובעיקר עם בני נוער. מה קורה בגיל הבגרות? התחלנו לדבר על זה לפני שהיו המאזינים האחרונים על הקו, ובוא ננסה לדבר על זה במהירות, כי אני חושב שאני כבר רואה מאזין נוסף על הקו, אבל בוא ננסה לדבר על זה. אז מה קורה בגיל הבגרות? התחלת לדבר על השינויים הפיזיולוגיים שקורים. מה זה עושה?
לא רק הפיזיולוגיים, אלא גם הנפשיים והקוגניטיביים. בעיקר אולי נתחיל בקוגניטיביים.
בעברית?
השכליים.
קוגניציה, שכל.
המוח גם מתפתח, גם מתבגר. פתאום הבחור שעד עכשיו הוא היה תחת פיקוד של כולם, הוא מרגיש את עצמו כמו שכולם אומרים לו, אתה גבר, אתה מתחיל להיות חלק מעם ישראל, והוא מרגיש את עצמו בעולם, הוא מרגיש שיש לו ייעוד בעולם. היה פסיכולוג ויקטור פרנקל, שהוא גם היה ניצול שואה, ועוד לפני השואה הוא פיתח את
האדם מחפש משמעות.
כן, הוא כתב את הספר אדם מחפש משמעות, והוא פיתח את הנושא שכל בן אדם יש לו משמעות בחיים, וכשהוא נמצא בכיוון של המשמעות, אז הוא שמח וטוב לו, והוא מתקדם.
והוא מוכן לסבול כל איך.
נכון.
כן.
אוקיי, אז, וזה בדיוק הגיל. זה הגיל של הבחור שבודק גבולות, כי הוא רוצה לדעת מי הוא בעולם, איפה הוא בעולם. יש לחץ חברתי שהוא מתמודד איתו. פתאום, לפעמים אנחנו רואים פתאום הילד התמים שלנו, פתאום מסתיר לנו דברים. והוא נהיה פתאום שקט. לפעמים הוא אפילו מתחיל להתחצף, לא רק אלינו, גם בבית ספר, לכלפי המורים, הרבנים, דבר שעד עכשיו הוא לא היה ככה. איך פתאום הוא הפך להיות ככה? מה אנחנו עושים עם זה? מה הדבר הכי נכון לעשות כדי לעזור לו? וכמובן, כמו שדיברנו קודם, אין תשובה אחת לכל ילד.
אבל קודם כל, כפי שאתה אומר, הוא פתאום הפך, ואתה יודע, אמהות שאלות, הורים שואלים, אבל אמהות בעיקר, איפה הילד החמוד שהכרתי? מה זה החוצפות שלו? מה קרה לו?
ובאיזשהו מקום, ההורים עוברים איזשהו תקופה של, וואו, איבדתי משהו. איבדתי את הילד החמים והחמוד.
ילד פלא. הלך הפלא, נשאר הילד.
כן. כן.
אז מה אתה אומר להורים? קודם כל, רבותיי, אל תתרגשו מזה. ככה זה.
באיזשהו מקום, כן.
מה זה באיזשהו מקום? אתה מכיר בן אדם שלא עבר את התהליך הזה? הרי להפוך מילד לגדול צריך לקרוא שינוי.
אני אגיד את זה ככה, אני זוכר את ההתבגרות שלי.
פשוט, זה היה לפני 100 שנה כבר, לא?
לפחות.
כן.
וכמה לי היה קשה אישית, וכמה אני ניסיתי להקשות על
המערכת.
לא עכשיו אגלה את כל הסודות. אבל
זאת אומרת שגם אתה התפתחת נורמלית. כי זה משהו שהוא מאוד נורמלי. בוא, אני רוצה להסביר
לך. זה הקטע של בדיקת גבולות, שחייבים לבדוק גבולות בגיל הזה. שאם אנחנו מנסים להגיד לו, אל תבדוק גבולות, באיזשהו מקום אנחנו חוסמים ממנו את היכולת לראות לעצמו, להבין לעצמו. עכשיו, אנחנו כהורים, אנחנו לא רוצים לבדוק את כל הגבולות.
כן, יש גבולות שאם הוא יבדוק אותם, אז זה יכול, איך אומרים, הבית ספר היה יקר מדי. אם הוא יבדוק למשל מה קורה שקופצים מבניין של 12 קומות, זה גבול שאתה יודע, אם הוא יבדוק אותו, אז הוא לא יכול לבדוק יותר גבולות אחרים.
נכון, וברחוב יש הרבה דברים מסוכנים, שכולנו יודעים מה הם, אם זה חברים, אם סמים, אם זה אלימות, אם זה כל מיני תופעות שאנחנו קוראים עכשיו, שנמצאים אצל בני נוער. איך אנחנו כהורים שרוצים לטובת הילדים, איך אנחנו עוזרים להם לקבל החלטות אחראיות?
הנה, אני רוצה למשל לתת לך שאלה. בדיוק עכשיו מגיע פה במחשב, רב דוד, בוא תביא לי את השאלה שהבאת לי במחשב. הנה, מצוין. בחור הישיבה שואל שאלה כזאתי. הוא שואל, יש לי, תשמע, זו שאלה מצחיקה, אם לא הייתי קורא את זה מהכתב, אנשים היו חושבים שעכשיו זה אני מייצר את השאלה הזאת. בחור ישיבה שואל, חבר שלו מתחיל איתו מכות, מה הוא אמור לעשות, הוא שואל, להחזיר לו? זאת אומרת, הנה, יש לנו, עזוב, לא חשוב, לא חשובה כרגע התשובה, עוד מעט נענה לאותה בחור רוחמת ששואל את השאלה, אבל יש פה בחור שיש סיטואציה מסוימת שהוא לא יודע להתמודד איתה. עכשיו, שאלות כאלה יכולות להיות לאלפים, לבחור בגיל ההתבגרות שהוא עוד לא יודע, כל הבית החברתיות למשל, איך הוא כן אמור להתייחס, לא אמור להתייחס, מה הוא אמור להגיד, הוא אמור לשתוק, הוא... אתה מכיר, אתה מבין מה אני אומר?
בהחלט, יש... כל השאלות האלו באמת עולות, והן חייבות לעלות, זה חלק מההתפתחות שלנו בגיל הזה, כי אנחנו פתאום מתחילים לחשוב כאנשים בוגרים.
ואנחנו לא יודעים איך אנחנו אמורים להתנהג.
כי אף פעם לא התמודדנו עם השאלות האלו, אם זה נכון או לא נכון.
אתה יודע...
תמיד ידענו רק אסור ומותר. עכשיו, בגיל הזה אנחנו מתחילים לחשוב מה הדבר הנכון לעשות, מה מקדם אותי, איפה אני הולך עם זה.
כן, שניונת, אנחנו רק פונים פה עוד פעם למחשב. שלום הרב, רציתי לדעת אם אני יכולה לשאול שאלה שלא קשורה בכלל לנושא, או שכדאי לחכות לשבוע שידברו על הנושא הזה. את יכולה להתקשר, ובעזרת השם, אם אפילו יום אחד נחסך ממך השאלה ויש לך פתרון, והיה זה שכרנו, אז את מוזמנת להתקשר בשביל שנוכל לענות לך. אברהם, עד שהמאזינה תתקשר, אתה יודע, באחד הרצאות ניסיתי להסביר את זה. וחיפשתי איך אני מסביר לשומעים שלי עם איזה שאלות בן אדם מתמודד, ילד מתמודד. ואמרתי להם, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תחשבו עליה דקה, אל תענו לי, רק תחשבו על השאלה. כשאתם הולכים ברחוב, סתם, הליכה, בבית, ברחוב, אתם מזיזים את הידיים? כן או לא? פתאום, אתה רואה אנשים ככה מאמצים את המצח, את החשיבה, רגע, אני מזיז את הידיים או לא? רגע, אני מזיז את הידיים או לא מזיז את הידיים? כאילו, פתאום בן אדם מגלה שיש איזו שאלה מסוימת שהוא בכלל לא שם לב, הוא גם לא יודע להתמודד איתה, אין לו תשובה לשאלה הזאת. ואז, בפעם הבאה שהוא הולך ואומר, אוקיי, עכשיו אני אענה לעצמי תשובה, הוא כבר לא יודע, רגע, אני מזיז את הידיים או לא מזיז את הידיים. ואז הוא הולך כזה כפו, הוא נהיה לא טבעי. הרבה מאוד אני רואה אצל בני נוער בגיל הבגרות, חוסר זרימה. הם לא זורמים, הם לא הולכים בצורה טבעית. הם לא יודעים איך הם צריכים להתנהג.
עד כדי כך, הדברים הקטנים, כמו שאתה מציין, הם לא יודעים את התשובות, הם רוצים לעשות את הדבר הנכון מצד אחד, מצד שני הם רוצים גם את העצמאיות, להחליט לעצמם מה הם עושים. והם מקבלים מסרים, מקבלים מסרים מהבית, מקבלים מסר מהרחוב, מהישיבה, מהרבנים, מקבלים מכל מקום מסרים.
אתה יודע שאחד הדברים היפים שאתה אומר, אחד השאלות היפות שאני פעם קיבלתי מהבן שלי, הבנים שלי בוגרים בישיבות גדולות, כבר בני 18, אז אחד הילדים, פעם אמרתי לו, הוא שאל אותי איזו שאלה שקשורה בישיבה קטנה, זה בעיה חברתית, איך הוא אמור להתנהג? ואני עניתי לו, תתנהג טבעי. ואז הוא הכניס לי את השאלה שהוא לא אמר אותה, אבל אני הרגשתי, הנה בבקשה, חכם מכל אדם. הוא אומר לי, אבא, מה זאת אומרת טבעי? מה אני צריך לעשות?
אני עוד שומע אותו מגולל את העיניים.
כן, מה זה טבעי, אבא? בחור אומר לי ככה וככה, מה אני צריך להסכים איתו או לא להסכים איתו? אני צריך להגיב לו? הנה, בחור נותן לי מכות, מה לעשות, להחזיר לו או לא? כאילו, יש פעמים שהילדים מתחבטים בכל כך הרבה שאלות בגיל הבגרות, שהם לא יודעים מה לעשות עם זה. עכשיו, אנחנו כהורים כבר שנים, שנים, שנים תורדים בבעיות אחרות, שכחנו איך זה נראה, ואנחנו לא נכנסים לראש של הילד. ואחד הדברים היפים שאתה אמרת, בוא ננסה כהורים רגע לעצור ולחשוב מה עובר על הילד. עם מה הוא מתמודד? מה השאלה שעכשיו מעיקה לו?
אוקיי, ויש עוד הרבה שאלות כאלו. מה היה קשה לנו כשאנחנו היינו בגיל הזה? מה היה טוב לנו? את מי הערצנו? איזה כוחות הרגשנו שהיו לנו? איזה דברים טובים אנחנו זוכרים מהתקופה הזאת?
ומה זה קשור לילדים שלנו, מה שאנחנו זוכרים?
ברור, כי כולנו כבני אדם קודם, גם אנחנו עברנו את התקופה הזאת. זה עוזר לנו להבין את המקום של הילדים שלנו. היה ספר שיצא לפני כ-30-40 שנה, שנקרא איך לדבר כדי שהילדים ישמעו, ואיך להאזין כדי שהילדים ידברו.
חשוב מאוד.
וזה מתחיל, הם התחילו את הספר עם זה שקודם כל אתם זוכרים מה אתם הייתם, כשאתם הייתם בגיל הזה, מה אתם הרגשתם, מה אתם חשבתם, מה היה טוב לכם, כל השאלות ששאלנו מקודם. ואחר כך אנחנו יכולים להיכנס ולהבין קצת את הראש של הילד. וכשאנחנו יכולים להבין את הראש של הילד, והוא מרגיש שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו יכולים לפתוח ערוצי תקשורת, הוא ירגיש שהבית זה המקום, המפלט שלו, ממה שקורה ברחוב, הוא יכול להתייעץ איתנו. וזה מה שאנחנו רוצים מהילדים גם כן, שירגישו שאנחנו אנשי ייעוץ, שאנחנו יכולים לעזור להם לפתור בעיות, אבל לאו דווקא לפתור, אלא לתת להם את הכלים שהם יכולים לפתור את זה לבד.
זאת אומרת שהם יכולים לסמוך עלינו, שהם יכולים להתייעץ בכל מקרה, בכל תחום, בכל. ואנחנו נהיה שם לתת להם את היצעה הנכונה בלי לחוס עליהם.
נכון.
אוקיי, אז בוא נאמר שלום למאזין או מאזינה הבאים.
שלום.
שלום וברכה.
יש לי בן בגיל 12, אבל הוא כבר מזמן שמתי לב שהוא אוהב להדחיק אנשים, אז בגלל זה הוא עושה כל מיני גם תנועות וגם מספר דברים שהוא מנסה תמיד להדחיק אנשים. מה אני צריכה לחשוב עליו? זה כבר שנים ככה.
בבקשה, אברהם. עוד פעם את השאלה. יש לך בן 12?
כן.
שמה?
הוא רוצה להצחיק אנשים.
להצחיק?
כן.
כן.
ואיך הוא עושה את זה? מה, הוא הולך ברחוב מדגדג אנשים? מה הוא עושה להם?
לא, 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 לא. הוא מתנהג רגיל, אבל שהוא מדבר, הכיוון שלו להגיד משהו שכולם יצחקו, וכאילו, לא יודעת.
מחפש תשומת לב?
איפה את רואה את הקושי בזה? אני מבין שאת שואלת את השאלה הזאת. כן, אני מבין שאת שואלת את השאלה הזאת, כי את רואה בזה איזשהו קושי, ולא ברור לי איפה המקום, איפה הדילמה פה, איפה הקושי.
מה, אתה מתכוון לשאול אותה למה זה לא בסדר?
כן.
את שומעת? אברהם שואל אותך למה זה לא בסדר?
השאלה זה מצחיק אותי.
לא, בוודאי, גם אותי זה מצחיק, כי הוא בא בספונטנית ואומר, לא, הוא עוצר אותנו, אתה יודע, את מטפל, הרבה פעמים החוכמה שלו זה לעצור את הבן אדם ולשאול אותו, רגע, אז מה? בסדר, אז יש לך ילד בן 12, בוא נקרא לו בלשון שאברהם לא אוהבת, קצת שטוטניק, ואוהב תשומת לב, מה, איפה הבעיה?
אפילו
איש... מפריע לי שהוא אוהב תשומת לב, כי אני לא אוהבת תשומת לב. זה בשבילי זה ממש לא, לא מקובל.
בת כמה את? בת כמה הוא? בן כמה הוא?
אני בת 30 פלוס.
לא, והוא בן 12, נו, זה הגיל שהוא צריך תשומת לב. את יודעת שהרבה פעמים אומרים שאם ניתן לו תשומת לב, הוא לא יצטרך לבקש את זה. אבל למה מפריע לך שיש לילד תשומת לב?
זה מפריע שהוא מבקש הרבה תשומת לב.
למה זה מפריע לך? זה עולה כסף? מה הבעיה?
כי אני לא מעריכה טיפוסים כאלו. אני נגד טיפוסים האלו. אפילו אנשים שרוצים תשומת לב, אני לא מעריכה אותם.
איך את יודעת שזה בשביל תשומת לב? הרבה פעמים אנחנו אפילו רואים בחזל שיש ערך בברכת יעקב את בניו. הוא אומר ליהודה, ולבן שיניים מחלב, ובגמרא כתוב, זה הנותן לבן אדם לחייך.
גדול המלבין שני חברו יותר ממשקהו חלב.
אוקיי, תודה על הציטוט
המדויק.
המדויק, כן.
אבל הוא עושה, אפילו שזה לא ברור לדבר, נדחף לכל בן אדם, ואז הוא רוצה להוסיף משהו כדי להיכנס לעניין.
זה מפריע לו בלימודים?
זה כבר עניין לתשומת לב.
אוקיי, זה מפריע לו בלימודים?
לא. היום מתאבד
כאילו הוא מבין שיש גבולות, יש מקומות שכן מצחיקים ויש מקומות שנמנעים מלהצחיק אנשים.
מכיוון שאבא מאוד בקשן עם הרבנים והוא מאוד רוצה לתת לו גבולות, אז הוא הפסיק את זה בגלל כוחו, אבל כן היה בעיות בכיתה, אמר הוא ליצן של הכיתה.
הקו שלך נורא משובש ומאוד מאוד קשה לנו לשמוע אותו, אז אנחנו נאלץ לענות לך, מה שאנחנו מבינים, אני לא יודע אם נוכל לשמוע אותך יותר, אבל מה שאברהם אומר זה כזה דבר. בוא ננסה קודם כל לקחת את זה קצת בפרופורציה. הילד רוצה לעשות קצת ליצנות ולהיות ילד מצחיק קצת, זה בסדר. מה שאברהם שואל, האם הוא יודע גבולות, והאם הוא יודע שיש מקומות שבהם צריך לשמור על... כאילו, הוא יודע שעכשיו זה לא המקום. זה כמו שמישהו אמר, רצה להביע חוסר הערכה ורצינות לבן אדם, אז הוא אומר, אפילו בתפילת כל נדרי ונעילה, הבן אדם לא יודע להיות רציני. זאת אומרת, השאלה אם הוא יודע
לא,
את המקום, בבית איפה בבית להיות בבית רציני בבית. ואיפה לא.
בבית כנסת רציני.
לא שמעתי עוד פעם?
בבית כנסת הוא רציני.
טוב, את תראי, אני חושב באופן כללי, שאת, אם תראי בן אדם מאוד מבוגר, שמתנהג בצורה כזאת, אז אני מסכים איתך שאת לא צריכה להעריך אותו עם בן אדם שבכל רגע דוחף בדיחה. אבל ילד קטן שרוצה תשומת לב, אני הייתי פותר את הבעיה בצורה מאוד פשוטה. הייתי פשוט נותן לו תשומת לב בלי שהוא יבקש אותה, ואז הוא לא יצטרך כל כך הרבה לדרוש אותו. אבל אם את תלחמי בעניין הזה, ומגיל 12 לא תעריכי את הילד שלך, כי את לא מעריכה אנשים שדורשים תשומת לב, אני לא חושב שזה יכול להיגמר טוב. אני הייתי מציע לך מכל הלב, תקבלי את הילד כמות שהוא, זה יעבור לו, זה מום עובר, זה קשור לגיל, ואני לא הייתי נלחם בזה. בסדר?
זה תלוי
הרבה... עוד שאלה אפשר?
אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות, אז אם את רוצה... אז כן, תחכי על הקו, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, ומיד מיד שווים.
הכל ללא מילים נספק בקירות מהדהד בקטלים עוטף בחמלה לבבות עבודים או חיוך אחד אתה שבוי לעד צחוקה מתגלגל מרפא וגואל נותן עוד סיבה להאמין משכיח כאב תרקח את הלב, את שק האיגוף של החיים, או חיוך אחד, אתה נמס לאט. תביט תראה בהם את ילדותך, מראת קסמים שתספר לך, יש עוד יופי בעולם תסתכל תלמד הכל מתמימותם האמת כל כך פשוטה ויפה היא להפליא בקרבתם לדבר ובשפתם לא לשקר לא לפחד כלל וכלל של אש התמיד נושא הבשורה לתקווה לעתיד פלאי הבריאה ואורת התבונה התחברו כל כולם למיתר שמראית או פעות ברח אבל חזק כל כך
מאזינים יקרים שבנו לכם על רקע השיר הנפלא הזה אנחנו מדברים עכשיו עם הגברת שרצתה לשאול עוד שאלה אחת קטנה ואנחנו נענה לה, ומיד נצא לפרסומות. אז את על הקו?
כן.
כן, אז בואי את השאלה שרצית בקצרה, כי יש לנו עוד כמה מאזינים.
כן, אז בקשר למתבגרים שלא יודעים איך אומרים, לא יודעים איך להתנהג בכל מיני מצבים, אני תופסת את עצמי בגיל 30 פלוס, שאני לא יודעת איך להתנהג במצבים מסוימים, ואני שואלת את עצמי מה אני עושה.
את יכולה לתת לנו דוגמה באיזה מצבים?
נגיד, ילד מתחצף. אני לא יודעת מה אני עושה. אני עומדת וחושבת וחושבת, עד שעובר הזמן וחוהם, לוקח לי זמן לחשוב איזה תגובה אני צריכה להראות לו.
זה ילד שלך או ילד של מישהו אחר?
מה?
את מדברת על ילד שלך או, או שכן שמתחצף?
שלי.
אוקיי. הילד שמתחצף הוא גם בודק גבולות. הוא רוצה לדעת איפה הגבול, איפה את תגיבי, איפה את אומרת לו שמותר לו לדבר בצורה מסוימת. וחלק מזה זה איפה הכבוד שלך גם כן בנושא, איפה את שומרת על הכבוד. ואת צריכה להיות שלמה עם עצמך, איפה את רוצה שהגבול יהיה. אבל לדבר איתו בצורה שהוא ירצה לשמוע, כמו שאמרנו מקודם, איך לדבר כדי שהוא ירצה לשמוע אותך. זה לא דבר קל וזה מאתגר, ואפילו לפעמים קשה, וזה לא דבר ש... נדבר קצת בסוף גם כן, שזה לא דבר שאחרי שיחה אחת, זהו, הוא יפסיק את ההתנהגות הזאת.
אני הייתי מוסיף ואומר על הדברים של אברהם, קודם כל טוב שאת לא צועקת על הילד, כי צעקות לא מובילות לשום מקום טוב אף פעם. דבר שני, אין חוצפות בבית, ואני אומר לילדים שלי, שגם בודקים גבולות וגם מנסים להתחצף, ככה לא מדברים לאימא, ככה לא מדברים לאבא, נקודה. בזה זה נגמר, אני לא דן איתו, לא אבל, הצבנו אותי, אמרו לי, הוא עושה לי. אתה צודק בהכל, ככה לא מדברים להורים. סטופ, נקודה, בזה זה נגמר. ואני מציע לך לעשות ככה. ככה לא מדברים לאימא, זה הכל.
הבנתי.
עכשיו, הוא רוצה אחרי זה הסבר... סליחה?
אני מאוד אוהבת את התוכנית, שכחתי.
יופי. טוב, אני מאוד מודה לך על זה. אנחנו נרוץ למאזינים הבאים שגם אוהבים את התוכנית, אבל קודם כל אנחנו יוצאים למבזק פרסומות ומיד, מיד, מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום איתנו רב אברהם פרידמן, עובד סוציאלי קליני, מטפל בבעיות התנהגות עם ילדים ועם מתבגרים, ואנחנו אומרים שלום למאזין הבא.
לא.
כן, לא. שלום לך.
אני בשידור?
אתה בשידור.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
אני נער בן 17, וארבע חודשים.
גיל מצוין.
ולומד בישיבה. ואני לא מרגיש סיפוק בכל מה שאני עושה. כאילו אני לומד, והכל צובע עושה. אבל אין לי סיפוק, כאילו אין לי מטרה, כאילו מרגיש כזה כל יום שעובר כזה, בלי ערך.
מה שנקרא סוחב.
סוחב, כן, מניוק.
תגיד לי, אני רוצה לענות לך בקצרה, סליחה, בארוכה, אבל אין לי את הזמן לענות מאוד מאוד ארוך, אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. בישיבה שבה אתה לומד, יש משגיח בישיבה?
כן.
יש הרם שאומר לך שיעורים, הראש ישיבה, הם אנשים שאתה מרגיש שאתה יכול להתייעץ איתם?
ככה. כאילו, כן, בעיקרון כן.
בעיקרון כן. עכשיו אני אגיד לך למה אתה לא מתייעץ איתם. ואם אני צודק, תגיד לי שאני צודק. אם לא, תגיד לי שאני לא צודק. הרבה פעמים אנחנו רוצים להתייעץ עם מישהו, אבל אין לנו, אנחנו פוחדים איך הוא יגיב. ולכן אנחנו מעדיפים לוותר ולדחות את זה, ואתה יודע, לתת לדברים להיפטר, אבל הם לא ייפטרו. אני במקומך כן הייתי מתייעץ, אבל בשביל שלא תפחד להתייעץ, אני יכול להגיד לך שברגע זה שאנחנו מדברים, יש עשרות אלפי בחורים בכל העולם, עשרות אלפי אברכים בכל העולם, שלא מרגישים סיפוק במה שהם עושים. זאת אומרת שההרגשה שלך היא 100%. כל הכבוד שאתה מרגיש ככה, זה מצוין שאתה מרגיש ככה, אבל אפשר לטפל בזה. ולכן אני כן הייתי פונה למשגיח או לראש הישיבה, הם מכירים בעל פה את הבעיות מהסוג הזה. אין פה בעיה שהיא בעיה שאנחנו צריכים לתת לאברהם שהוא מטפל בבעיות להתייחס, ולכן אני גם לא נותן לו את המיקרופון. כי אין לך בעיה. אין לך בעיה. יש לך את מה שקורה לכל בחור ולכל אדם במהלך חייו עד סוף חייו. זה החיים. החיים זה מאבק של יש לנו תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות. רבנו אותם קורא לזה ימי אהבה וימי שנאה. יש ימים שאנחנו פשוט קשה לנו עם הימים האלה. אבל צריך לדעת איך מתמודדים גם עם ימים שהם ימי שנאה. אבל מאחר ואברהם שלנו הוא גם רב, אז בוא ניתן לו מילה אחת בקצרה. בבקשה.
תודה, אריה. אני כן רוצה להוסיף שפה אני מאוד מעריך ומחזק את ה... אם התחלנו בעיקשות, העיקשות שלך לא לוותר לעצמך. אתה אומר, אין לך סיפוק, אתה לא מתייאש. אתה מרים טלפון, ואתה... יש סוג של חשיפה ב... 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 ברדיו.
אני רוצה גם להגיד לרב, באופן השגחה פרטית, היום אני נרדם טוב בלילה, ופתחתי את הרדיו, ובדיוק שמעתי את התוכנית.
נו, אז אתה רואה זה לתועלת. תאמין לי, כל מילה כזאת נותנת לי המון סיפוק, כי אתה יודע, אני בכל זאת ממשיך, אני ב5:30 יהיה בתפילה בבוקר, אז בכל מקרה אני ממשיך את היום שלי, ואם אני רואה שגם זה עושה טוב לאחרים, אז זה בוודאי, בוודאי, בוודאי מחזק אותי מאוד, ותודה שאתה מחזק אותי. אני אומר...
תוכנית נפלאה דרך אגב.
יופי. אני מאוד מאוד שמח על כך, אבל הבעיה שאתה מציג, היא לא בעיה שקשורה לתחום הבעיות שאנחנו עסוקים בהם, אין לך שום בעיה, זה מאוד טבעי. תפנה למשגיח, לראש הישיבה, אני בטוח שהם יהיו גאים בך, גם ראש הישיבה יספר לך.
בכל מקרה, יש לי עוד שאלה קטנה.
כן, ממש בקצרה.
עדיף ללכת דווקא למשגיח, כאילו מישהו שיראה אותי כל יום וכל זה, או שזה מישהו חיצון שכאילו, הוא ינסה להגיד לי, כאילו אם אין לך משגיח, כאילו...
לא, 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 תלך למשגיח.
כל יום הוא יראה אותי.
לא, 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 תלך למשגיח שלך. תלך למשגיח שלך, הוא ינשק אותך ויעריך אותך. כי משגיח שרואה כנות של בחור, הוא יודע להעריך את זה. אתה לא צריך ללכת לאף אחד מבחוץ. לך לרב שלך, למשגיח שלך. תלמיד ורב יש בהם יחסים שהיום לא כל כך מוכרים. אבל בעבר, רב ידע כל מה שעובר על התלמיד שלו. זה היחסים הבריאים. זה הדבר הנכון. להפך, הוא יעריך אותך.
אם זה פחות, אם זה משגיח שהוא פחות יעריך, כאילו בתור אופי טיבו.
לך לרב הישיבה, לראש הישיבה. לך לראש הישיבה.
אם יש מעצבת שבעצם כן יביא.
כן, או לאחד מהצוות, זה יכול להיות רם, זה יכול להיות משגיח קטן, אני לא יודע באיזה ישיבה אתה נמצא,
אבל... לאדם מהקטע של הישיבה, שבעצם כן יבין ו...
כן, ואני מבטיח לך שהם מאוד יעריכו את זה. מאוד יעריכו את זה, בסדר?
אוקיי, תודה רבה.
המון בהצלחה שיהיה לך, בחור יקר.
לילה טוב.
לילה טוב. תודה. תודה, תודה. אנחנו עוברים ישר למאזין הבא והאחרון של התוכנית שלנו, לילה טוב.
הלו.
כן.
לילה טוב, דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
רציתי לשאול קורתי שאלה, אני שאלתי אם אני יכולה לשאול שאלה שלא קשורה.
כן.
זה רע ממש, כן. עכשיו, אני קצת קשה לי להגדיר את השאלה הזאת, אבל אני אנסה. יש לי כבר, אני עכשיו עוד מעט בת 18, ויש לי כבר כמה שנים שמשהו כזה בראש, שכל מיל... כל משפט שאני שומעת, או כל מילה שעוברת לי בראש, אני לא יודעת להדביר את זה כמו כפיותיות, או כמו משהו שאני לא יכולה לא לחשוב עליו, אבל כל מילה, אני כאילו סופרת את הגימטריה שלה, ומחשבת אותה. אני כל פעם יש לי את הדבר הזה בראש. אני לא, כאילו, לא יודעת בדיוק איך להגדיר את זה, אבל... זה מה שיש לי. אם אני לא מדברת, או מישהו לא מדבר איתי, אז אני מעבירה לעצמי בראש שירים או דברים ששמעתי, ואז ככה את זה אני סופרת. בהתחלה הייתי סופרת את הגימטרי, עכשיו כשהצלחתי אני כבר מחשבת מלא חישובים עם המילים האלו. כאילו, משהו שכל הזמן מלווה אותי. אני לא יודעת אם זה, אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
כן, אני שומע את מה שאת אומרת. יש לנו בעיה אחת קטנה, שהזמן שניתן לנו לשוחח, הוא לא יספיק לשוחח על סוג הבעיה שאת מתארת. אני הייתי מאוד מבקש שתרשמי את מספר הטלפון שאני נותן לך, תתקשרי בעזרת השם מחר למספר הטלפון הזה, תגידי שאת היית בשידור ושאני ביקשתי שתתקשרי אליי באופן אישי, ואני אשתדל בעזרת השם לעזור לך, כי... צריך לשמוע קצת יותר טוב את מה את שואלת, מספר הטלפון שאת
יכולה... שנייה.
את רוצה להביא את?
כן,
בסדר. אני בינתיים יאמר את המספר גם למאזינים אחרים שרוצים לפנות בנושא השידור. 054-848-2000 054-848-2000 אפשר להתקשר,
אחרי
השעה 9 בבוקר ועד 3 אחרי צהריים. שם מקבלים את כל ההודעות שלי, והם יכולים להיות רבות מאוד בכל יום, אבל אני בעזרת השם חוזר לכולם. אני מעריך את זה שעלית לשידור ומצטער שאני לא יכול לענות לך בשידור, אבל אנחנו בעזרת השם נשתדל לשוחח מחר. תודה לך שעלית לשידור, ועכשיו אברהם, אחרי השעתיים הנפלאות שהבאת לנו פה, יש לך כמה מילות סיכום שאתה אומר, בוא נסגור, נעשה איזה קלוז'ר לתוכנית, אז בבקשה, המיקרופון שלך.
Okay, באמת זה היה כיף להיות פה, מרגש להיות פה עם אנשים, לשמוע את באמת את הכאב מהשטח, וזה שיש להם איזשהו מקום שהם יכולים לבוא ולפתוח את זה, אז יש כוח על התוכנית.
כל הכבוד והעונג שלנו?
מה שאני רוצה לעשות זה לתת קצת יותר כוח להורים, ולתת כמה טיפים שאפשר להשתמש בהם כבר ממחר, לגבי איך להתמודד. זה נשמע כמעט כמו מחלה עם גיל התבגרות, אבל זה לא. זה באמת גיל מעולה שלפעמים צריכים להתפלל כדי לעבור את זה בקלות גם כן. דבר ראשון, מתחילים באהבה, והכל מסתיים באהבה. אהבה ללא תנאי. הילד צריך לדעת שגם כשלא אוהבים את מה שהם עושים, אוהבים אותם כבני אדם.
מדהים, מדהים.
רב משה פרידמן מרחסים אפילו מדבר על זה שצריכים לתת אהבה במינון של פורטה.
כן, אני יכול להגיד לך שהוא היה חבר, אם אני יכול להגיד חבר, אבל עבדתי איתו כמורה ברכסים, שהוא כן. היה מורה וגם אני, ואני חושב שהוא טבע את המשפט, עוד אף אחד לא מת מאהבה.
נכון, שמעת ממנו את זה גם כן.
כן.
דבר שני, להראות דאגה, ולהתעניין במה שמעניין את הילד. האם זה אומר שזה פחות זמן במה שמעניין אותי? כן, זה נכון. אבל אלו הילדים שלנו, אנחנו רוצים לעזור להם, לתת להם את הכוח, לתת להם את ההרגשה שהם חשובים לנו. וזה לא סתם הרגשה, אלא הם באמת, באמת חשובים לנו. אז להראות להם את זה.
חשוב מאוד. אני יכול להגיד לך שהיום היה אצלי בחור, שהוא אומר, תראה, אני מוכן להתייעץ עם כל בן אדם חוץ ממבא שלי. כי כל השנים הוא לא היה שם בשבילי. אז גם היום כשיש בעיות, שלא פתאום יוולד לי אבא. הוא אף פעם לא היה שם, תודה רבה לו. אז זה מילים קשות, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, להיות שם עם הדאגות הקטנות של הילדים, ולהיות שם, להיות עם הדאגות, למרות שאנחנו מודאגים במיליון ואחד דברים אחרים.
אכן.
שלוש,
זה כמו שדיברנו מקודם, לבנות את התקשורת בבית, ככה שהילד ירגיש שהבית הוא מקום מפלט מהרחוב. לא צריך ללכת לרחוב לחפש את התשובות לשאלות הקשות שלו, אלא הוא יודע שהוא יכול להתייעץ עם ההורים, שהם לא יכעסו עליו על שאלות שיש לו, שאלות אמיתיות.
אפילו קשות.
אפילו קשות, והתמודדויות שהוא עובר לא פשוטות.
אני יכול לומר על זה משהו?
בשמחה.
אני חושב שאחד האדמורים אמר על הפסוק, שתולים בבית השם, מי ששתול בבית טוב, ככה בצורה בריאה, עם הורים בריאים שנותנים לו כל דבר לשאול, גם בחצרות אלוקינו, אחרי זה שהוא הולך לרחוב והוא הולך לחצר, אז הוא עדיין ממשיך לפרוח מהכוח שיש לו בבית. עוד פעם נגיד את זה, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. כשהבית שלך הוא בית שמאפשר להיות נטוע כמו שצריך, אז גם בחצר אתה ממשיך לפרוח, והאות שלנו כבר אות הסיום, זה אומר שממש אנחנו חייבים לסיים. מספר 4?
כן, ותקשורת בבית זה לא עניין של זבנג וגמרנו. יש גם מחר. לא לחשוב שאפשר לפתור את כל הבעיות תוך שיחה אחת מוחצת, ולא לנסות להכריח את הילד לקבל את הדעה, אלא לעבוד יחד איתו ולכבד אותו, לתת לו את התחושה שהוא גם בן אדם.
והוא חלק מהתהליך.
חלק מהתהליך בהחלט.
מדהים. טוב, חבל שאין לנו את כל צרור העיצות שהבאת לנו פה. מאזינים יקרים, תודה רבה רבה לכם שעליתם לשידור. תודה לרב דוד קליגר, למנדי אור, ולכל העוזרים והמפיקים שעשו את השידור הזה. לכולכם, מאזיני היקרים, ליל מנוחה, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא.
חוזק חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.